אנחנו לומדים היום את השיעור של יום שני של פרשת וזאת הברכה, פרק ל"ג, פסוק ח'. וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. אנחנו כאן לומדים הרי על הברכות שמשה רבינו מברך את השבטים. אנחנו פה רואים ביטוי שלא היה אצל השבטים הקודמים. אצל ראובן ואצל יהודה היה כתוב אצל ראובן יחי ראובן, אצל יהודה וזאת ליהודה. כשמגיע ללוי כתוב וללוי אמר, אפשר כאילו להבין מזה שהוא מדבר ללוי. אומר רש"י, מה הכוונה וללוי אמר ועל לוי אמר? לא שהוא מדבר ללוי, אלא הוא מדבר לקדוש ברוך הוא, והוא מדבר לקדוש ברוך הוא ומתייחס לשבט לוי, ועל לוי אמר. וההוכחה שהוא מדבר כלפי הקדוש ברוך הוא זה במיוחד מהמשפט הבא, תומך ואורך. תומך ואורך זה ההורים ותומים שהיה לארון הכהן. הוא אומר תומך ואורך, אז למי הוא מדבר? תומך ואורך כלפי שכינה הוא מדבר, הוא מדבר לשכינה, מדבר לקדוש ברוך הוא, והוא אומר תומך ואורך את ההורים ותומים של הקדוש ברוך הוא. למי הוא נתן את זה? לאיש חסידך. איש חסידך, הכוונה היא למי? מי זה איש חסידך? ארון הכהן. ארון הכהן הרי נקרא אוהב שלום ורודף שלום, איש חסד, אז מתאים לקרוא לו איש חסידך, והוא קיבל את ההורים ותומים. מה כתוב על אשר ניסיתו במסע? מה הכוונה? אומר רש"י, שלא נתלוננו עם שאר המלינים, ששבט לוי לא התלוננו מתי ששאר המלינים, מתי שעם ישראל התלונן, השבט לוי לא היה בין המתלוננים. תריבהו על מי מריבה, מה הכוונה? אומר רש"י, תריבהו וגומר כתרגומו. מה אונקלוס מתרגם? הוא אומר ככה, בחנתוי על מי מצותה וישתקח מהימן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ניסה אותו על מי מריבה והוא נמצא נאמן. מה הפירוש כאן? כאן זה מרמז למשה רבינו עצמו. משה רבינו עצמו היה משבט לוי. פה מרומז שבעצם משה רבינו לא חטא. אפילו במי מריבה זה לא חטא של משה רבינו. רק מה, זה שנאמר שם שלא קידש את שם השם בבני ישראל המריבים, שהם היו המריבים, כמו שהפסוק אומר, גם בי יתענף השם בגללכם. זאת אומרת, על השם לא קידשתם אותי. זה אמנם משה רבינו היה קשור לעניין, אבל פה מרומז שזה בעצם לא חטא של משה רבינו עצמו. זה הכוונה, כמו שאונקלוס אומר, וישתקח מהימן, הוא אומר, נמצא נאמן. ככה אונקלוס מסביר שזה הכוונה. דבר אחר, דבר נוסף, אומר רש"י, מה הכוונה תריבהו על מי מריבה? יש כאן ביטוי מאוד מעניין. תריבהו על מי מריבה, זה הולך על הקדוש ברוך הוא, ויכול כאילו הקדוש ברוך הוא גרם וחיפש את הסיבה שיקרה מה שקרה. זאת אומרת, בעצם משה רבינו, אהרון הכהן, מרים הנביאה, צדיקים, תמימים, אין בהם שום דבר. אבל הקדוש ברוך הוא מצא את ההזדמנות כדי, כנראה את לשון רש"י, נסתקפת לו, נסתקפת פירושו כמו העלילה. העללת איזה עלילה מסוימת לבוא בעלילה. מה הכוונה? רש"י ממשיך עוד משפט כדי להעביר את זה. הוא אומר ככה, אם משה אמר שימון האמורים, משה רבינו הרי מה היה החטא שלו שהוא אמר על עם ישראל שימון האמורים, אהרון ומרים מה עשו? אהרון בכלל שתק. אז למה אהרון גם כן קשור לעניין? זאת אומרת, מזה אנחנו רואים שהחטא שלהם היה קל ביותר ועל זה אין שום. מה זה אומר? שהם בעצם אנשים נקיים ושלימים והכל בסדר, הם לגמרי נקיים לגמרי. זאת אומרת שזה שהקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים, תפס אותם על איזה נקודה קטנה, זה פירוש שהקדוש ברוך הוא בא אליהם בעלילה כדי למצוא את ההזדמנות שבהם הוא יתפוס אותם, אבל בעצם הם נקיים לגמרי. פסוק ת', האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ימצאו. זה הכל עדיין המשך על שבט לוי. רש"י מסביר מתי נאמר על שבט לוי ביטוי כזה, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי. אומר רש"י כך, כשחטו בעגל ואמרתי מי להשם אליי, נאספו אליי כל בני לוי וציוויתים להרוג את אבי אמו והוא מישראל, או את אחיו מאמו או בן ביתו, וכן עשו. אז זה נקרא שהם בעצם הרגו את אחיו, את אביו, כן? ואי אפשר לפרש אביו ממש ואחיו מאביו, אין הכוונה של שזה היה ממש אח או אבא, לכן בנה ממש. הם היו מהמשפחה שלהם, אבל הם היו אחיו מאמו, האמא הייתה משבט אחר, ושרי לוויים הם, משבט לוי לא חטא אחד מהם שנאמר כל בני לוי. זה נקרא אומר לאבי ולאמו לא ראיתי. כי שמרו אמרתך, איזה אמרה שמרו בני לוי? לא יהיה לך אלוקים אחרים. זה עבודה זרה. למה זה נקרא אמרתך? הרי כל התורה זה אמרתך, אבל הרי ידוע ששני הדיברות הראשונים, אנכי ולא יהיה לך מפי השכינה שמענו. זה נקרא שמרו אמרתך, זה אמרתך ששמענו ממך עצמך. ובריתך עם צורו, איזה ברית נצרו ושמרו שבט לוי? ברית מילה, אומר רש"י. מה הפירוש? וכל עם ישראל לא שמרו ברית מילה. מה שמה הדבר מעניין? שאותם שנולדו במדבר, כל התינוקות שנולדו במשך 40 שנה במדבר, של ישראל לא מעלו את בניהם. והם היו מולין ומלין את בניהם. למה באמת כל ישראל לא מעלו את בניהם? אז האמת שכל ישראל היה להם איזה תירוץ למה הם לא מעלו את בניהם. למה? כי כתוב שיש איזה רוח שנקראת רוח צפונית. רוח צפונית היא מביאה רפואה. ורוח צפונית כל תקופה שהיו במדבר כתוב לא נשבה להם רוח צפונית. למה? זה היה בגלל שהם חטאו בחטא העגל, היה להם את העונש הזה שלא נשבה להם רוח צפונית. אז הם לא יכלו לקיים את ברית מילה כי זה עניין של סכנה. אבל בכל אופן זה נחשב להם כחטא, כי מה גרם להם שלא יהיה להם את הרוח צפונית? החטא שלהם. לעומת זאת שבט לוי, שהם לא חטאו בעגל, אז הם עשו ברית מילה, ולמרות שלא הייתה דרוח צפונית, זה לא הזיק להם בכלל. אז זה המיוחד שהיה שבט לוי, שזה בעצם המשכיות, מה שנאמר קודם. כי שמרו אמרתך ובריתך ינצור, ומה הקשר ביניהם? כי בגלל שהם שמרו אמרתך, הם לא חטאו בחטא העגל, לכן הם גם כן ובריתך ינצור. אומר רש"י, אותם שנולדו, בנוסחה אחרת, בסוגריים, אותם שנולדו במדבר, שישראל לא מעלו את ביניהם, והם היו מולים. פסוק י' ירו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. מה הכוונה פה על שבט לוי? אומר רש"י, ירו משפטיך, אז הביטוי הזה ירו משפטיך זה לא בא להגיד כמו קודם את המידות הטובות של שבט לוי, שהם כמו שאמרנו קודם עשו ברית מילה ולא חטאו בחטא העגל, אלא זה כבר השכר של שבט לוי. שבט לוי הם יורו משפטיך, הם אלה שהם מלמדים לעם ישראל תורה, הם הרבנים, הם הפוסקי הלכות בעם ישראל משבט לוי. למה דווקא הם? אומר רש"י, ראויים הם לכך. זה הם באמת ראויים להיות כאלה. למה? כי הם, בגלל שסיפרנו עליהם קודם שהם אנשים כאלה מיוחדים, איש חסידיך וכו', אז הם ראויים להיות יורו משפטיך. והם גם כן, מה הפסוק אומר, ישימו כתורה בפיך, זה הולך בפשטות על העבודה במשכן, במקדש, הכתרת הכתורת. וחליל על מזבחיך, הם מקריבים את הקורבנות על המזבח. מה זה חליל? אומר רש"י, חליל זה עולה, קורבן עולה שהיא עולה כולה כליל על המזבח, והיא נשרפת כולה ולא נאכל ממנה שום דבר לאף אחד, לכן זה נקרא קורבן חליל. פסוק י"ד, הפסוק האחרון על שבט לוי, ברך אדוני חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו ומסניו מין יקומון. חצי ראשון של הפסוק זה מובן, הקדוש ברוך הוא אומר משה רבינו שהקדוש ברוך הוא יברך את חילו, את הכוח של שבט לוי, את הנכסים של שבט לוי, את העוצמה של שבט לוי, והקורבנות שלהם פה על ידיו, זאת אומרת הקורבנות שהם מקריבים, תרצה שהקדוש ברוך הוא יקבל את זה, שזה יהיה מרוצה וחביב לפני הבורא. מה הכוונה בחצי השני של הפסוק הזה? מסביר רש"י, מחץ מותניים כמיו, מה הכוונה? אומר רש"י, מחץ כמיו מכת מותניים. זאת אומרת ככה, אפשר היה להבין באופן אחד שכמיו, כל אלה שקמים נגד שבט לוי, כמו שרש"י יביא עוד מעט דוגמה לאנשים שקמו נגד שבט לוי, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם מכה במותניים שלהם, ככה היה אפשר להבין. אבל אז הפסוק היה צריך לכתוב מחץ מותני כמיו, שהוא ימחץ את המותניים של כמיו. אבל כאן לא כתוב מחץ מותני כמיו, אלא כתוב מחץ מותניים כמיו. לכן אמרה שמה הכוונה, כאילו כתוב כאן מחץ כמיו, שהקדוש ברוך הוא ימחץ את האלה שקמים נגדם, איזה סוג מכה הוא ייתן להם? מכת מותניים. מה זה נקרא מכת מותניים? ידוע שהמותניים הם מעמידים את כל הגוף. אז כאן הכוונה שהקדוש ברוך הוא פשוט ייתן להם נפילה כללית, לא יהיה להם כוח, לא יהיה להם עוצמה, לא יהיה להם חיות. זה מראה על נפילה כללית. ברגע שהמותניים מקבלים את המכה, פירושו של דבר זה בדרך משל, שזה יהיה נפילה כללית לכל אלה שקמים נגד שבט לוי. כעניין שנאמר, כמו שהפסוק אומר בתהילים, ומותניהם תמיד עמד, זאת אומרת, שם דוד המלך אומר, מתפלל על כאלה אנשים, שהם תמיד, הוא רוצה שתמיד הם יפלו. מה פירוש? שתמיד הקדוש ברוך הוא יגרום שימעדו במותניים. מה פירוש שימעדו במותניים? הרי אדם מועד ברגליים. מה פירוש מועד במותניים? אלא הכוונה היא, ברגע שהמותניים שלו מקבלים זעזוע, אז זה נותן בעצם נפילה כללית לכל הגוף. על מי מדובר כאן? ועל המעוררים על הכהונה אמר כן. מי מאלה המעוררים על הכהונה? קורח, כל הדתו, ראו על הכהונה נגד שבט לוי. אז הקדוש ברוך הוא הפיל אותם כפשוטו הרי מתחת לאדמה. זה נקרא שהמותניים שלהם נופלים. זאת אומרת, הם נופלים לגמרי, נפילה מוחלטת. דבר אחר, רש"י אומר כאן מרומז על עוד פעולה אחרת נגד אנשים שקמו נגד שבט לוי. ראה שעתידים החשמונאי ובניו להילחם עם היוונים. החשמונאי ובניו הם הרעים משבט לוי. והתפלל עליהם. מה היה צורך להתפלל במיוחד על החשמונאים? כפי שהיו מועטים 12 בני חשמונאי ואלעזר כנגד כמה רבבות, וכך נאמר ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. ומסניו מין יקומון, ורש"י זה המשך של קודם, רק רש"י מסביר את הפירוש המילולי, מחץ כמיו ומסניו. המילה הוא מסניו, הוו החיבור מתחבר למילה מחץ, כאילו כתוב מחץ כמיו הוא מסניו, שהוא ימחץ אלה שקמים נגדו, הוא ימחץ את המסונים שלו, מיות להם תקומה, שלא יהיה להם שום תקומה, שלא יהיה להם מין יקומון. מה זה מין יקומון? שום מין שלא יקום. אחרי שסיימנו את הברכה ללוי, יש פסוק אחד אחרון, שזה ברכה לבנימין. לבנימין אמר, ידיד אדוני, ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. מסביר רש"י, לבנימין אמר, קודם כל קשה פה לרש"י, סדר הדברים, סדר הבנים כאן. הראשון היה ראובן, כי הוא הראשון. אחר כך אמרנו ששמעון, הבנו למה הוא לא בסדר, רש"י דיבר על זה. אז לכן דילגנו ליהודה. למה דילגנו ליהודה? למרות שלוי הוא לפני יהודה. אז אמרנו, מכיוון שיהודה וראובן יש להם צד משותף, ששניהם הודו על קלקול שבידם. הבא בתור זה כמובן לוי. אז שמעון, יש לנו ראובן, שמעון כבר כלול בפנים, לוי דילגנו, אבל אחרי יהודה. למה פתאום הגענו לבנימין? בנימין הוא בכלל לא בתור, בנימין הוא האחרון, הוא הבן של רחל, איך דילגנו לבנימין? אז מסביר רש"י, לפי שברכת לוי בעבודת הקורבנות, ושל בנימין בבניין בית המקדש בחלקו, על בנימין אנחנו נדבר, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את ה... כל הלשון פה, ישכון לבטח עליו וכולי, זה על בית המקדש ובחלקו של בנימין בהר הבית בירושלים. אז יש איזה קשר בין בנימין ללוי. לוי הוא המקריב את הקורבנות, ובנימין זה הבית המקדש. שמחן לזה לזה. לכן הוא שמח אותם אחד לשני. זה גם הסיבה שנשים לב שאצל השבטים כולם, כפי שנראה, כתוב וו החיבור אצל כל אחד. כתוב וו, אצל בנימין היחיד שלא כתוב וו החיבור. לבנימין אמר, בלי, לא כתוב הוא לבנימין אמר. למה? כי כאילו בנימין הוא ממש חלק מלוי. הוא לא צריך אפילו להגיד הוא לבנימין. זה הוא ללוי לבנימין. זה ממש שניהם הולכים ממש מחוברים יחד. כי לוי עושה את העבודה אצל בנימין בחלקו. זה נקרא סמכן, זה לזה ממש הסמיך אותם. עכשיו רש"י אומר לנו את ההמשך שיבוא אחרי בנימין, הוא כבר נותן לנו כאן הקדמה. מי יבוא אחרי בנימין שנלמד בשיעור של יום שלישי של פרשת ברכה? הוא ליוסף אמר. אומר רש"י, ושמח יוסף אחריו, למה? שאף הוא משכן שילה היה בנוי בחלקו. יוסף בחלקו היה גם כן במשך 369 שנה עמד משכן בשילה, שזה בחלקו של יוסף, שנאמר, איפה אנחנו רואים שאצל יוסף היה משכן? אז רש"י מביא את הפסוק, כתוב הימס באוהל יוסף, וגומר מה זה אוהל יוסף? המשכן שהיה בשילה נקרא אוהל יוסף, שהוא נחרב על ידי הפלישתים. אם כך, אם נשאלת עכשיו שאלה, אנחנו מבינים כבר את הקשר בין לוי לבנימין ויוסף, אבל אם גם בנימין וגם יוסף לשניהם יש את אותו עניין, ואפילו בסדר השנים, אז קודם היה בשילה ואחרי זה בירושלים, ואפילו בסדר הלידה, קודם נולד יוסף, אחרי זה נולד בנימין, אז אם כך היה מתאים שיהיה אחרי לוי, יוסף, אחר כך בנימין, למה הוא הפך את הסדר? אז רש"י מסביר, לפי שבית עולמים חביב משלו. בית המקדש בירושלים יש לו חביבות, למה? כי, מה החביבות? החביבות היא בביטוי שרש"י מביא, בית עולמים. ועל יוסף הוא הביא את הפסוק, והימס באוהל יוסף. מה שהוא הביא קודם. זאת אומרת שיוסף זה היה זמני, ואילו אצל בנימין זה היה בית עולמים. אז אם זה נצחי, אז הוא חביב משלו. לכך הקדים בנימין ליוסף. אז אם ככה הכל מובן, למה בנימין ויוסף באים ליד לוי, ולמה ביניהם בנימין לפני יוסף. עכשיו, מכיוון שהבנו כבר שעל בנימין, שהוא נקרא ידיד השם, למה הוא נקרא ידיד השם? כי בית המקדש נמצא אצלו. ישכון לבטח עליו, מה זה ישכון לבטח עליו? השכינה נמצאת לבטח, מה זה לבטח? בטח זה דבר שהוא באופן תמידי, נצחי. זאת אומרת שממשיך את ההסבר של המילים הבאות, חופף עליו, מה הכוונה אומר רש"י? מכסה אותו ומגן עליו. השכינה נמצאת ככיסוי והגנה על חלקו של בנימין. כל היום, מה זה כל היום? כל היום זה בדרך משל לעולם. מה הכוונה? אומר רש"י, מי שנבחרה ירושלים, לא שרתה שכינה במקום אחר. לפני שנבחרה ירושלים, השכינה עברה כמה וכמה גלגולים. זה היה במדבר, 40 שנה, זה עבר לנוב, לגבעון, היה בגלגל, הגיע לשילה. כשהגיע לירושלים, אין יותר תחנה אחרת. זה נקרא חופף עליו כל היום, זה נצחי ללא שום שינוי. ובין כתפיו שכן, השכינה נמצאת בין הכתפיים, על הכתף של בנימין. מה הכוונה בין כתפיו? אומר רש"י שתי דברים. גם המילה כתפיו מראה שזה מאוד גבוה, הכתפיים נמצאים בחלק הגבוה, אבל מצד שני לא, לא אומרים על הראש, הכתף הוא בכל אופן לא הכי גבוה. אז רש"י מסביר את שני הדברים. אומר רש"י, בגובה ארצו היה בית המקדש בנוי. בית המקדש בנוי בחלק הגבוה של ארצו של בנימין. אלא, למה בכל אופן זה נקרא כתף? שנמוך 23 אמה מעין איתם. עין איתם זה מעיין, עין זה כמו מעיין, וידוע שהיה לחומה של העזרה היה מקווה, שהיה מקווה נמצא ליד שער המים, ועין איתם הגובה שלו היה 23, רש"י אומר הוא נמוך 23 אמה מעין איתם, בית המקדש יותר נמוך 23 אמה מעין איתם. ומה הסיבה בדבר? כאן רש"י לא אומר, אלא הרעיון פה זה חוק הכלים השלובים, כדי שהמים יגיעו. אילו בית המקדש היה בנוי יותר גבוה, אז המים מעין איתם לא היו יכולים להגיע לאותו מקווה שנמצא בחומת העזרה עד שער המים. לכן בנו את זה מלכתחילה כדי שהוא יגיע לגובה הזה. אומר רש"י, ושם היה דעתו של דוד לבנותו. דוד המלך, שהוא בא לחפש שטח איפה לקנות כדי לבנות שם את בית המקדש, הוא חיפש את המקום הזה, הוא רצה את המקום הגבוה, אבל לא הכי גבוה. דהיית בשחיטת קודשים, כמו שכתוב במסכת זבחים, מסכת זבחים נקראת שחיטת קודשים, כתוב ככה, אמרי, הם אמרו, נחתה באיפורתא. זאת אומרת, נבנה את בית המקדש בירושלים, אבל נעשה קצת יותר נמוך. נחתה זה כמו נחיתה, קטנה. מדוע? שום דכתיב, כי הפסוק אומר, הוא בין כתפיו שכן. בין כתפיו זה מראה שזה קצת יותר נמוך. למה דווקא כתוב את הלשון כתפיו? אומר רש"י דבר מעניין, אין לך נאה בשור יותר מכתפיו. הכתף של השור הוא המקום הכי נאה. למה? כי מה הרי העבודה של שור? השור הוא חורש, אז הוא צריך לסחוב את העול הזה של החרישה. השור סוחב עגלות מסע, כל הסחיבות שלו וכל העניינים זה רק בגלל שיש לו כתף, יש לו צוואר ועליו נתפס הכל. אז לכן המקום שעליו תופסים את הדברים שהשור מועיל בשבילם זה הכתפיים. זה נקרא אין לך נאה בשור יותר מכתפיו. כשאתה רוצה לקנות שור טוב, תחפש אם יש לו אחיזה טובה בכתף שהוא יוכל לתפוס עליו את העניינים, את המסע וכו'. זה נקרא, לכן כתוב בין כתפיו שכן.